ערב טוב, אנחנו בפעם הקודמת למדנו, דיברנו על פרקים ט"ז-י"ז, סיפור חלוקת הנחלות של מנשה ואפרים, אתם זוכרים בני יוסף? כאילו מהסיפור, מהיחסים שבין מנשה, בין אפרים למנשה, שמתחילים עוד אצל, בברכות אצל יעקב, ועד סוף הפרק שדיברנו על האתגרים שפוגשים בני יוסף לגבי האופן שבו הם יכולים לממש את הנחלה שלהם, ודיברנו על זה שיהושע אומר להם לעשות שני דברים, אחד, כי יער הוא עוברתו, כי יער יהיה לך, נכון? והדבר השני, תוריש את הכנעני. זאת אומרת, שני דברים ש... בעצם לאורך כל ההיסטוריה יפגשו אותנו בהתיישבות, כאילו בחזרה נקרא לזה לארץ. אחד זה כל סיפור ההתיישבות, היכולת להתנחל גם בהר, לרש את ההר, כאילו ההר כדוגמה פה נראה לי לאתגרים פיזיים אל מול המקום. הדבר השני זה תמיד המלחמה שהיא הצד השני של הסיפור. פגשנו את זה בימי שיבת ציון, אצל עזרא ונחמיה, וגם עד ממש ימינו אנו. טוב, אנחנו עוברים לפרק י"ח. ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם, שבעה שבטים. ויאמר יהושע לבני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם. הבו לכם שלושה אנשים לשבת, ואשלחם ויקומו ויתלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבואו אליי. ויתחלקו אותה לשבעה חלקים, יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמוד על גבולה מצפון. ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, ואהבתם אליי הנה, ויריתי לכם גורל פה לפני אדוני אלוהינו. כי אין חלק ללוויים בקרבכם, כי כהונת אדוני נחלתו. וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה, שנתן להם משה עבד אדוני. ויקומו אנשים וילכו, ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ למור, לכו והתהלכו בארץ. וכתבו אותה, ושובו אליי, ופה אשליך לכם גורל לפני אדוני בשילה. וילכו אנשים ויעברו בארץ, ויכתבו על ערים לשבעה חלקים על ספר, ויבואו ליהושע אל המחנה שילה. וישליך להם יהושע גורל בשילה לפני אדוני, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלקותם. ואז מגיע גורל מטה בנימין, והיה גורל מטה בני בנימין, למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובני יוסף. אני לא אקרא את זה כרגע, את החלק השני של הפרק, אני לא בטוח שנספיק להגיע אליו היום. אם נספיק להגיע אז נחזור אליו, אבל אני רוצה להתמקד רגע בחלק הראשון, וגם בו אני אפילו לא בטוח שניגע בכל הדברים. אז איפה אנחנו עומדים? הייתה לנו כבר, עם ישראל כובש את הארץ, ואז איזושהי חלוקה לנחלות, ואחרי החלוקה הזאת שנעשתה בפרק י' נחלו בני ישראל בארץ כנען, נחלו אותם אל עזר הכהן יהושע בן נון, בגורל נחלתם מה שקראנו, ואז ניגשים בני יהודה ובני יוסף ומקבלים נחלה. זוכרים, דיברנו על זה שכאילו, דיברנו יחסית בהרחבה על השאלה למה דווקא השבטים האלו זוכרים בנחלה, למה ראשונים, אלינו שם כל מיני אפשרויות. אבל סיפור שבט יהודה, כלב בן יפונה ושבט יהודה, סיפור בני יוסף, כל אחד עומד בפני עצמו. ואז אנחנו מגלים ששאר השבטים לא כל כך יוצאים לנחול את נחלתם. נשארים שבעה שבטים, ויהושע גם גוער בהם. עדיין אתם מתרפים לבוא לרשת הארץ. עכשיו באופן פשוט, אני אגיד הערה שנה לי, חזרנו לה כמה פעמים, אני אזכיר אותה בכל זאת. הרי כבר כבשנו את הארץ, מה זה עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת הארץ, מה הכוונה? הרי כבר כבשנו, למה הם, כאילו, למה הם לא הולכים? מחלקים נדלן בחינם, למה אנשים לא לוקחים? אז הדבר המשמעותי באמת זה שמה שהזכרנו המון המון פעמים, שכיבוש והתנחלות זה לא אותו דבר. נכון, כיבוש זה השלב הראשון, לתפיסת השטח, לתפיסת הצירים המרכזיים, הערים, דברים וכו'. אחרי זה בסוף, לעבור עכשיו מקום, מקום, כפר, כפר, להתחיל להוציא את האנשים וכו', זה אירוע הרבה הרבה יותר מורכב. דיברנו על זה שנחלות יהודה ויוסף, גם הנחלות הכי גדולות, בפער כזה די גדול. ואולי גם זה קשור לאותה נקודה. זאת אומרת, שיהודה ויוסף עולים, יכול להיות שכל המוכנות שלהם לבוא ולרשת, היא גם מאפשרת להם בעצם לקבל שטח גדול, כאילו שההנחה היא לא שזה שטח שהוא רק יותר גדול, כאילו זכיתם עם הנחלה יותר גדולה, אלא באיזשהו מקום קיבלתם אחריות על, אני אגיד את זה במילים כאלו, בסדר, אנחנו, יש לי עוד מעט עוד פעם תעסוקה מבצעית. זה, אנחנו אומרים לחלק עכשיו את הגזרות בין הפלוגות. אז לפי מה מחלקים את הגזרות? מה כל אחד רוצה? מה רוצים? אתה רוצה את הגזרה הכי קטנה, אתה לא רוצה את הגזרה הכי חמה, כי, אתה, כי החיילים שלך יתכנו שם, כי אין לך מספיק סדה, כי אין לך מספיק זה, בסוף, כאילו אני אומר באיזשהו מקום, יש איזושהי בחינה שחלוקת הנחלות, זה לא מדויק מה שאני אומר, אבל יש בחינה שחלוקת הנחלות באיזשהו מקום דומה קצת גם למין חלוקת גזרות. זה בעצם גם גזרת אחריות. זה לא רק עכשיו מה אתה מקבל, כאילו, איפה יופי, איזה יופי, אני רוצה, יש פה גם הרבה, יש לי פה מלא איפה להתרחל. לא, זה לא רק זה, זה גם עכשיו להתחיל להתעסק עם כל מי שנמצא שם, להתחיל לעבוד מולם, להתחיל מול האתגרים הפיזיים, מול האתגרים הלאומיים.
זה לא קצת לא נכונה, כאילו, אתה מקבל את ארץ ישראל, אתה תרצות כמה שיותר משאבים.
לכן אומר להם יהושע,
להתעצל כמה שיותר עליו.
אני מסכים מה ששאול אומר, לכן אומר להם יהושע, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ, אשר נתן לכם, השם אלוקי אבותיכם. זאת אומרת, באמת, יש פה איזושהי גערה של יהושע בשבטים. ואז הם יוצאים עוד פעם לאיזושהי חלוקה מחודשת, זה גם סיפור שצריך אולי להבין אותו, למה מחלקים פה שוב פעם. איך עובד בדיוק הגורל, הם הולכים, הם מציעים, ואז הוא... אתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, הבאתם אלה הנה, ויריתי לכם גורל פה. אז אם חילקתם, אז למה יריתי גורל? טוב. אני רוצה אבל כן להתעסק ממש בחלק הראשון של הפרק, שהוא מאוד עניין אותי. שבוע שעבר היה אמור להיות שיעור. מה היה שבוע שעבר? היה סיום סדר. שבוע שעבר זה שבוע שעבר שניסיתי להכין, זה לא מצאתי משהו מספיק. עוד לא היה לי משהו לזה, חזי שנעבור הלאה, ועד היה לי עוד שבוע, קיבלתי הערכה בזכות הסיום סדר. אז כן, היו לי כל מיני מחשבות בעיקות כל מיני דברים שקרו, אז... אני אציע אותה. ויקהלו כל הדת בני ישראל לאיפה? אל שילו. אז שילו זה מקום מעניין. אולי עוד רגע לפני כן, מה הם עושים בשילו? וישכינו שם את אוהל מועד. הביטוי הזה ביטוי מאוד מאוד מעניין. מה הוא מזכיר לכם? וישכינו שם את אוהל מועד? את המשכן. נכון? מה זה משכן בצורה פשוטה? למה המשכן נקרא משכן? פרשיות שלנו, למה? כי מה? שהקדוש ברוך הוא שורה שם, נכון? הוא שוכן שם. קדוש ברוך הוא שוכן במשכן, פסוקים בספר שלו, נועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי, וקדשתי את אוהל מועד ואת המזבח וכו', ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם אלוהים, וידעו כי אני השם אלוקיהם ושרציתי וכו', לשוכני בתוכם. כאילו, באמת הסיפור של המשכן הוא המקום שבו הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, מה שאנחנו מכירים. הביטוי פה הוא ביטוי מאוד מאוד מעניין, כאילו, יכלו להגיד, יקלו כל בני ישראל שילו, ויבנו שם את אוהל מועד. יכול להגיד, וישכינו שם את אוהל מועד, זה ביטוי כאילו מעניין, ויכול להיות שמה שהוא קצת רוצה אולי להגיד פה, שמרגע הכניסה לארץ, התפקידים קצת משתנים. מה זאת אומרת? זה לא שהקדוש ברוך הוא כאילו שורה במשכן פשוט וזה הכל, אלא מה המשרד צריך לעשות? כאילו הם צריכים לפעול בצורה יותר אקטיבית. יש איזושהי בחינה כזאת שבה אנחנו כאילו מכינים את המציאות בצורה יותר משמעותית. בסוף הקדוש ברוך הוא צריך לשרות כשהוא בוחר ושהוא רוצה והוא שוכן שם כשהוא רוצה, אבל יש משהו אולי ביכולת שלנו כאילו יותר לפעול את זה, לאפשר את זה, להוריד את זה למציאות. אולי זה ככה קצת מה שרמוז פה בביטוי הזה. פיזית קרה גם במדבר, נכון? זאת אומרת, עם ישראל בונים אותו דבר גם במדבר וגם בשילו, אבל לא בדיוק אותו דבר. אולי נדבר על ההבדלים בין בצורת הבנייה, אבל אני מסתם, הביטוי הזה, אני חושב שיש בו מעין משהו שאומר, האחריות שלנו פה יותר גדולה, כאילו להכיל את הדבר הזה, אני חושב. טוב, השכנת המשכן בשילו, אין לה כאן כאילו שום הסבר וטעם, כאילו הם מגיעים, שמים את זה בשילו. כמה שנים הולך המשכן לעמוד בשילו?
שבע
שנים. יש מי שרוצה להוסיף?
לא,
50. 85, פעם ראשונה. אז הגמרא אומר, סר זבחים, דווקא פיוט ח' תנו רבנן, ימי אוהל מועד שבמדבר, 40 שנה חסר אחת. ימי אוהל מועד שבגלגל, מה זה הגלגל? זה בא בכניסה לארץ, נכון? 14 שנה, למה 14? שבעה שכבשו ושבעה שחילקו. ימי אוהל מועד שבנוב וגבעון, דילגנו על שילה, זה המקומות הבאים שאנחנו נפגוש אותם בספר שמואל. אז 57, ביחד 57, עושים את החשבון, נשתיירו לשילה 370 חסר אחת. זאת אומרת, המשכן נמצא בשילה 369 שנים. 369 שנים המשכן נמצא בשילה. זה זמן מאוד 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 ארוך, מאוד מאוד משמעותי. בפרק הזמן הזה אנחנו כמעט לא מכירים כלום. על ה, נגיד ככה, על הגלגל, מה זה?
המשכן שהיה כאילו שילה הוא הכי מדובר. אנחנו נמצא לשילה, אז יש שם המסרדים.
זה סיפור אחר. בשילה אין כלום כמעט. והם הצליחו להפוך את זה לאתר ארכיאולוגי. כל הממצאים שם מאוחרים יותר. הדבר היחיד שיש שם בערך זה, הייתם שם פעם בשילה באתר? מה יש שם? מה הם מוכרים שם לתיירים? יכול להיות שזה גם נכון. יש שם איזשהו אזור מבחינת שיש שם סלע גדול כביחסית, שעקרונית יכול להיות שנכנס שם המשכן. זה פחות או יותר מה שיש בשילה. כל שאר החפירות הם הרוב נוצרי שם, כאילו דברים כאלה בכלל, אני חושב, מה שאני זוכר. כאילו יש שם גם דברים, יש גם קנקני שפת צווארון, כאילו דברים שהם יותר עבריים, אבל אני אומר, הרבה מהדברים שאנחנו רואים אותם מאוחרים יותר. באמת אין שם, עוד מעט גם ניגע למה אין שם כל כך דברים. אבל נגיד ככה, העובדה שהמשכן מוקם בגלגל לא מפורש בפסוקים. זה מאוד הגיוני, כאילו, כי שם עם ישראל שוכן, נכון? יהושע כל הזמן חוזר לגלגל, המלחמות קורות מהגלגל, דיברנו על זה במלחמות. יכול להיות שזה לא מוזכר בגלל שבתקופה שבה עם ישראל עכשיו כובש את הארץ, העובדה שהמשכן נמצא בגלגל היא לא מאוד משמעותית. כאילו באמת אין זמן, נקרא לזה ככה, כאילו למרחב הזה של עבודת השם או האישית או הציבורית, כאילו כל אחד עכשיו נתון בדברים שלו, במלחמות שלו וכו', ואולי זה באמת תופס מקום פחות משמעותי. אבל בוא נחזור רגע לסיפור של שילה. אז אנחנו, למרות שהמשכן הולך לעמוד פה עכשיו מאות שנים, אין לנו שום הסבר בפסוקים למה המשכן מוקם בשילה. אני רואה כאילו כמעט אגבי, והקלו כאן במשרד שילה, וטוב, אנחנו כבר פה, מה נעשה? בוא נשכין שם את אוהל מועד. אז למה באמת אנחנו, למה זה מוקם כאן? אז בוא נתחיל מהרובד הכי הכי פשוט. למה המשרד מתכנס בשילה? סתם בצורה הכי פשוטה. אז גיאוגרפית, אז זה מרכז הארץ, נכון? עכשיו לא רק שזה מרכז הארץ, זה גם מרכז הארץ שבאזור שעם ישראל כבר נמצא בו. זאת אומרת, איזה נחלה של מי זה שילה? של? כן, של, הוא בלב נחלת אפרים בעצם, נכון? זה בעצם אומר, יש לנו את מנשה שנמצא צפונית כבר, נכון? אתם זוכרים את זה קצת באיך זה נראה בראש לכם, בראש איפה זה? מנשה הוא צפונית אלה, הוא מגיע כבר כאילו די רחוק צפונה. אפרים באמצע, יהיה אחרי זה רצועה קטנה של של בנימין שתפריד בינו לבין יהודה, ויהודה מתחת כאילו איזה משהו כזה די משמעותי. יש לך את זה פה את הציור הזה? תראה שאני לא סתם אומר לכם. אז בסדר, אתם אומרים, נכון, זה באמצע. אולי עוד איזושהי נקודה נוספת, לא סתם זה נחלת שבט אפרים. שבט אפרים הוא שבט מאוד מרכזי, למה? למה הוא שבט מאוד מרכזי עכשיו, בתקופה הזאת? יהושע, נכון? זאת אומרת, המנהיג של עם ישראל באותה תקופה הוא יהושע. באמת, יהיה קשר בין גלגולי המשכן לבין ההנהגה. כאילו, כל פעם, זה כאילו ינדוד עם המנהיג התורן. שאול יעביר את זה לנחלת בנימין. דוד יעביר את בעצם לנחלת שבט יהודה. אצל דוד, הסיפור יהיה מעניין. למה? כי ירושלים בעצם נמצאת ממש בקו התפר. כאילו, מבחינה, אם דוד היה רוצה שהמשכן יהיה בלב נחלת השבט שלו, איפה הוא צריך להקים את המשכן? איזה עיר מרכזית יש לשבט יהודה? נמצאת יותר במרכזי, חברון. חברון היא העיר המרכזית, ושם הוא מולך בהתחלה. דוד בכוונה מקים את המקדש בירושלים, חלק מההבנה שזה מקום שאמור ליצור חיבורים, אבל זה עוד נגיע. טוב. אני רוצה אולי להוסיף איזשהו רובד נוסף. חז"ל מדייקים בפסוקים. איך היה בנוי המשכן בשילה? אני אביא את הרד"ק. הרד"ק אומר ככה, אמרו רז"ל, כי עשו בית של אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה. זאת אומרת, בשונה מהמשכן במדבר שהיה עשוי מיריעות ועצים, אז המשכן בשילה היה עשוי קירות של אבן, ועליהם היה גג מיריעות. כמו שאמר דוד, וארון אלוקים יושב בתוך היריעה. כלומר, אם דוד אומר שארון יושב בתוך היריעה, מה זה אומר? שמה יש לנו ודאי נגיד, לפחות חלק מהמבנה הוא מה? הוא עדיין יריעות ולא, זה לא בית קבע כזה, נכון? לא בית מאבנים. כלומר, שעדיין לא היה לה בתוך יריעה, ועוד ראו זה מן הכתוב שאמר ותביאהו חנה. נאמר חנה ותביאהו את שמואל הבן שלה, בית השם שילו. על מה? בית הווה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו יודעים שזה היריעה, מצד שני קוראים לזה בית. כנראה שהיה פה שילוב של בית ושל יריעה, וכתיב ויתוש משכן שילו, אוהל שיכן באדם. זאת אומרת, מצד אחד זה נקרא בית, מצד שני נקרא אוהל. על מה אוהל היה? הכיצד מלמד שלא היה שם תקרה, אלא בית אבנים מלמטה, ויריעות מלמעלה. אז חז"ל מדייקים הפסוקים שהוא היה בנוי בעצם משילוב של אבן ויריעה. השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו היא, מה זה משנה לי או מה זה אומר הדבר הזה? אז אני אומר בצורה פשוטה, אני חושב שיש פה איזשהו מרחב ממצע בין המשכן לבית המקדש. נכון? זאת אומרת איזשהו מעבר כזה, זה איזשהו נקודת מעבר בין המשכן למקדש. אנחנו מצד אחד עוד תחומים ביריעות, מצד שני כבר הקירות מתחילות להיות משהו יותר קבוע, משהו כבר יותר מתחיל להזכיר את ירושלים. אני חושב שבהקשר הזה, אולי מאוד מאוד מתאים לדבר על המיקום של המשכן דווקא בנחלה של שבט אפרים. המשכן, אני חושב שעומד כאן בשילו, הוא לא סתם עומד בנחלת שבט אפרים, כי זה נחלתו של יהושע המנהיג, אלא באמת יש משהו בסיפור הזה שהוא מכיל או ממוצע בין המדבר לבין ירושלים. אפרים הוא הבן של יוסף. אני יציע פה ככה משהו מחשבות שהיו לי, נראה איפה הם ילכו. מה אנחנו יודעים על הבן של יוסף? זה מכיר מוכר לכם הדבר הזה? אפרים הוא הבן של יוסף, נכון? מה אנחנו מכירים על הבן של יוסף? לא, על הביטוי הזה, מה זה? תוסיפו לו מילה, אה? לא, זה עוד משהו, פשוט, נגיד, אה? לא, זה נכון, זה קצת הזכרנו, לא יודע אם הזכרנו את זה בסוף, בהקשר של איך שבט, איך בני יוסף הם כל כך הרבה, כי למרות שבמדבר הם לא היו, אבל זה אני אומר, אני שם את זה יחד, אני אומר, יש לנו ביטוי אחר, אני אגיד אותם, תבינו מה אני מתכוון, יש לנו משיח בן יוסף, בסדר? אני אומר, יכול להיות שהעובדה שהמשכן נמצא שם מבטאת את הבחינה של משיח בן יוסף, שקודם למשיח בן דוד. יש פה איזשהו משהו כזה באמצע. עכשיו, זה לא סתם, כי משיח בן יוסף, מה התפקיד שלו? הוא אחראי על הבנייה באמת הפיזית, הקומה הפיזית הגשמית. הוא קודם כאילו למשיח בן דוד, שיוסיף את הקומה הרוחנית על גבי זה. אני אקרא לכם דברים שכותב השלה. השלה כותב פרשת ויש ומקץ. ויגש, לא יודעת בדיוק החלוקה. מלך באמת הוא דוד מלכנו משבט יהודה. כך הוא אומר. ואילו לא יקדים מלוכת יוסף במצרים, לא היה מעולם מלוכת יהודה. כי לא היו ישראל לעם חס ושלום. זאת אומרת, יהודה לא יכל להקים את העם, הוא היה חייב את יוסף שיקים את העם קודם. וכן לעניין קדושת המקדש. הוקדם משכן שילו בחלק יוסף לבית עולמים. זאת אומרת, מקימים את המשכן אצל בנחלה של יוסף, לפני שמקימים את בית עולמים, שמה זה בית עולמים? בית המקדש. עכשיו אומר השתה, ואף שנחרב, מכל מקום פתח יוסף צינור הקדושה, ואחר כך נשאר הקדושה בבית עולמים, כי יוסף הוא הצינור, כי הוא העמוד שהעולם עומד עליו, בסוד המידה שלו צדיק יסוד עולם, שכל מיני שפע הולכים דרך צינור זה למלכות הנקרא עולם. טוב, ואף על פי שנסתלק אחר כך המלכות והמקדש ממנו, והוא כן כל העולם ניזון בשביל חנין הבני וכו'. אני רוצה להגיד ככה דברים בצורה יחסית פשוטה. יש בחינה שיוסף קודם ליהודה, יוסף בונה איזושהי קומה שמאפשרת את הופעת הקומה של יהודה להופיע. זה נכון במצרים, וזה נכון גם בחזרה לארץ. אבל הסיפור של משיח בן יוסף הוא סיפור לא כל כך פשוט. למה? אנחנו מכירים נבואות בספר זכריה, יש איזה פסוקים כאלה מוזרים שמתארים איזשהו ספד מאוד מאוד גדול שנעשה. זכריה פרק י"ב. והיה ביום ההוא, אבקש להשמיד כל הגויים וכו', ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים, רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. יש מסתכלים על מישהו שנדקר וסופדים לו מספד מאוד מאוד גדול, כמו מספד על בן יחיד, כמו על הבן הבכור. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד הדרימון בבקעת מגידון, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחות בדוד לבד, נשיהם לבד וכו'. אז הפסוקים האלו פסוקים ככה די מוזרים, והגמרא מסכת סוכה, הגמרא יחסית מפורסמת, תפנות ב' מתארת את מה שקורה שם. אומרת הגמרא, ספדה הארץ משפחות משפחות לבד. שואלת הגמרא, היי אספיידה, מה יבידתי? מה זה אספיידת? מי אנחנו מספידים שם? ועונה הגמרא, יש בזה מחלוקת. פליגי בר רבי דוסה ורבנן, אחד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, ואחד אמר על יצר הרע שנהרג. אז באמת איזשהו תיאור כזה, שיש סיטואציה מאוד קשה, שבה משיח בן יוסף נהרג, וכולם יש איזשהו אבל מאוד מאוד גדול על הדבר הזה. המסורת הזאת היא מסורת מאוד מוכרת על הסיפור הזה של משיח בן יוסף. בפרשנים מצאנו כל מיני הסברים למה משיח בן יוסף נהרג ומה הסיפור. לרב קוק יש איזושהי פסקה באורות, באורות ישראל, שהוא מסביר למה ולמה זה גם קשור ליצר הרע שנהרג. הוא רוצה להסביר שיש בחינה כאילו שאולי הדברים זהים, אבל לא נלך פחות בכיוון הזה. אבל אני רוצה כאילו רגע עם הדבר הזה לחזור אולי לסיפור של המשכן בשילו. מה קורה בסופו של דבר למשכן בשילו? אז אני לא יודע אם היה פה מישהו שלמדנו את זה, אבל למדנו שמואל א' לפני 4 שנים, אז ושם דיברנו על הסוף של המשכן בשילו. אז בפסוקים בספר שמואל, הספר שמואל פותח בתיאור המשכן בשילו, תיאורים מאוד מפורסמים, אלקנה שעולה כל שנה עם המשפחה שלו, חז"ל מספרים איך הוא כל פעם מעלה איתו עוד אנשים, ששאלה נכון, שאלה מעט למה אנשים לא עולים, אז אנחנו מגלים את זה קצת אחר כך, שאתה שומע מה קורה שם במשכן, איך ההתנהלות שם, איך ההתנהלות המוסרית שם, איך מתנהלים שם הבנים של אלי. בסופו של דבר, כשחנה מגיעה למשכן וכשהיא מבינה מה קורה שם, אני אגיד ככה בצורה קצרה, אז היא מבקשת לתקן את המציאות שמתרחשת שם. החז"ל, יש איזשהו תיאור מאוד מעניין, שחז"ל אומרים שחנה אומרת לקדוש ברוך הוא, אומרת לו, אני אעשה איתך, כאילו אתה תביא לי, תרצה או לא תרצה, ילד אתה תביא לי, אני אקרא את זה, נגיד זה במילים, נגיד זה במילים פשוטות, כי היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאישה שנסתרה ובעלה קינה לה, היא צריכה לשתות מים, של מים אמרים, מסכת סוטה, מכירים את זה. מה קורה אם היא באמת הייתה בסדר והיא לא בגדה בבעלה, אז מה יקרה לה? אז היא, כן, זה נקטע ונזרע זרע. אז היא אומרת לו, אני אלך ואסתר, וכנאי שלא תהיה לו בעיה, לא תהיה לו ברירה, הוא יצטרך להשקוט אותי, ואז תהיה חייב להביא לי ילד. אז גם סיפור מעניין, איך זה נכנס שם בפסוקים, וזה, אבל נגיד בצורה פשוטה, אני חושב שברור שחנה מבינה שיש שם איזשהו סיפור יותר גדול, גם סביב המשכן, ולכן היא גם מוכנה בסופו של דבר שאם יהיה לה ילד, מה היא מבטיחה? שהוא יעלה, שהוא בעצם יוקדש למשכן. הרי אם היא רוצה כל כך הרבה כאילו ילד, אז מה עוזר לה שהילד הזה נמצא במשכן? ובאמת הרצון שלה הוא לאיזשהו תיקון יותר כללי. ושמואל נולד, מגיע למשכן, ואז הוא מקבל בעצמו את הנבואה הקשה על מה שהולך לקרות לבית אלי, וגם למקום, ואז יש מלחמה גדולה. וחופנים בפנחס מתים, וארון האלוקים נלקח, וככה נגמר התיאור שם. מגיע מבשר לעיר, אל שילו, ומתאר את התיאור, ובגדול מאז ארון נודד משילו, ואנחנו לא פוגשים יותר את שילו כמקום כזה מרכזי. אבל אין יותר תיאור מה קרה עם המשכן. אבל מה שספר שמואל מכסה, אז אנחנו פוגשים בספרים אחרים. בספר ירמיהו, ירמיהו פרק ז', אנחנו מגלים מה קרה למשכן. הדבר אשר היה לירמיהו מאת אדוני לאמור. עמוד בשער בית אדוני, וקראת שם את הדבר הזה ואמרת, שימו דבר אדוני כל יהודה באים בשערים האלה להשתחוות לאדוני. זאת אומרת, הוא עומד בשער המקדש, בסדר? ומתנבא. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרכיכם ומעלילכם, ואשכנה אתכם במקום הזה. אם אתם תהיו בסדר, אז אני אשאר לשכון במקדש, ואתם תשארו להיות פה. אל תפתחו לכם אל דברי השקר למור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. זאת אומרת, אל תאמינו לכל נביאי השקר שאומרים לכם, שמקדש לא יכול להיחרב. הזכרנו את הנבואה הזאת המון המון פעמים, והיא נבואה מאוד משמעותית. כי אם היטב תהיטיבו דרככם, וכו', תעשו משפט בין איש ובין רעהו, גר ויתום ואלמנה אל תעשוקו, אז מה יקרה? שיקנתי אתכם במקום הזה, בארץ שנתתי לאבותיכם למן העולם ועד העולם. אתם בוטחים על דברי השקר, לבלתי אוי לגנוב, רצוח, נעוף, ישבה לשקר, קטל הבעל, לא אחר אלוהים אחרים, וכולי, ובתם ועמתם לפני הבית הזה, אשר נקרא שמי עליו המתב, ניצלנו למען לעשות כל התואבות האלה. אתם בטוחים שכאילו המקדש כמו איזה קמע כזה, אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל כל עוד יש לנו אותו, בסוף יהיה בסדר. אז מה הוא אומר, מערת פריצים היה הבית הזה, אשר נקבע אוויר, כולי. ואז אומר ירמיהו לעם ככה, כי לכונה אל מקומי אשר בשילו, אשר שיקנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. ואתה יען עשותכם את כל המעשים האלה, נאום אדוני, ואדבר עליכם השכם ודבר, ולא שמעתם, ואקרא אתכם ולא עניתם, ועשיתי לבית שנקרא שמי עליו, שאתם בוטחים בו ולמקום שנתתי לכם לאבותיכם, כאשר עשיתי לשילו. והשלחתי אתכם מעל פניי, כאשר השלחתי את כל החכם, את כל זרע אפרים. אז אנחנו מגלים פה אצל ירמיהו, שהמשכן בשילו באמת עובר איזשהו חורבן מאוד מאוד קשה. הדברים האלה מפורשים גם בספר תהילים, יש פרק שמתאר המון מה שקורה לעם ישראל, פרק עין ח', אז יש שם תיאור של מה קורה בשילו. קדוש ברוך הוא, כל יציאת מצרים, יח כל בחור, ויסה כצון עמו, הביאם אל גבול קודשו, ויגרש מפניהם גורם, אני קורא בדילוגים, ופילם בחבל נחלה. וינסו בהם וכולי, ויסוגו, ואז עם ישראל כאילו מכעיסים, ויחיסו במותם, פסילים יקניעו, שמע אלוהים ויתעבר, וימאס מאוד בישראל, ויתוש משכן שילו, אוהל שיקן באדם, ויתן לשביעו זו ותפארתו ביצר, ויסגר לחרב עמו ונחלתו יתעבר, בחורה וחלש וכולי וכולי. אז זה נגמר מזמור, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר את שבט יהודה, את הר ציון אשר ראה, ויבן וכולי. נגמר במלוכה של דוד המלך. אבל הסיפור הזה, אני אומר, הוא סיפור משמעותי, שכאילו אנחנו עכשיו בתחילת הדרך, בסדר, יעברו מאות שנים עד שהסיפור הזה ייגמר, אבל אני חושב שאולי משהו מהדבר הזה קשור אולי בכלל, נראה לי, לאופי הכללי של הסיפור של משיח בן יוסף. משיח בן יוסף, שחזל אומרים עליו שעתיד להיהרג, אני חושב שבהקשר שלנו זה מאוד מאוד דומה, מזכיר, אני מקביל קצת לסיפור באמת של המשכן בשילו. עם ישראל עולים לשילו, בונים משכן, מנחלת שבט, כאילו במנחלתו של בנו של יוסף, ובשנים האלו זה שנים שתופסים את הארץ, מתנחלים בה וכו'. אבל הסוף הוא יהיה סוף מאוד מאוד קשה, מכל מיני סיבות. יש, נגיד ככה, למרות כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש מסורת שמובאת בשם האריזל, שאומרת שהעובדה שמשיח בן יוסף עתיד למות, היא לא קביעה טוטלית ומוחלטת, ואפשר לשנות אותה. איך? צריך להתפלל, נכון? אז רב חיים ויטל אומר שמורי זל הזהיר לנו מאוד, שנזכיר בכל תפילה לכוון במילים וכיסא דוד עבדך, שיהיה משיח בן יוסף ולא ימות. בסידורים, נכון? בסידורים הספרדים כתוב. אצל אשכנזים זה שיש שם לך את כל המילים זה יפה. לא יפנו אותך למנחה של אתמול, של כל מיני כאלה. למה דווקא במילים וכיסא דוד עבדך? מה אתם אומרים? למה? מה זה? אבל זה עוד מה זה, כי זה דוד עבדך, נכון? אז למה שמה? מה זה? עוד מה, למה על משיח בן יוסף? מה זה? לא, אני יכול בצורה פשוטה, נראה לי, על מה אנחנו בעצם מכוונים פה? על? לפני דוד, על הכיסא של דוד עבדך, נכון? כאילו, אנחנו בדרך כלל עוד פעם, זה ביטוי מבחינת, אבל בצורה הכי פשוטה, מה זה כיסא דוד עבדך? הכיסא של דוד. מי הוא הכיסא של דוד? משיח בן יוסף. כאילו, הבחינה הקומה הזאת שעליה, כאילו, הממד הרוחני כאילו יושב, אנחנו מבקשים עליה שהיא לא תמות. אולי ננסה לקחת עוד כמה צעדים קדימה. כשהרב קוק נושא הספד מאוד מאוד מפורסם להרצל, אחרי שהרצל נפטר, אז הוא שמופיע במאמרי הראייה, נקרא מספד למשיח, אז הוא מדבר על המשיחים השונים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ואני אקרא ככה חלקים קטנים מתוך הדבר הזה, אז הוא אומר ככה, בתור עקבה דמשיח בית בן יוסף, נתגלה חזיון הציונות בדורנו. זאת אומרת, העקבתא דמשיחא, אז יכול להיות לביטוי הזה של בעצם העקב של המשיח, כאילו החלק הראשוני, תחתון אולי של המשיח, זאת אומרת, מה זה עקבה דמשיח בן יוסף? נתגלה בחזיון הציונות בדון. הרב קוק מזהה את הציונות בתקופתו כהתחלה או משהו כזה של הופעת משיח בן יוסף. בהמשך הוא רומז על זה שאולי הרצל בעצמו היה איזושהי בחינה של משיח בן יוסף שנהרג. הוא אומר כך, עד שחסרון ההצלחה גרם לסכסוכי דעות וריב אחים, שהלכו בדרך מסוכנה כזאת, עד שהמנהיג הראשי נפל חלל מעוצר רעה ויגון. זאת אומרת, כל מיני מאבקים פנימיים גרמו לזה שהמנהיג הראשי, שזה הרצל שלו הוא מדבר, נפל חלל מעוצר רעה ויגון. הרצל באמת, נראה לי שגם אפילו פיזית, נראה לי שהוא אחד מהם שהוא מת מהם, זה כל המריבות הפנימיות, כאילו כל העומס הנפשי הזה והמריבות הפנימיות שהיו שם. אבל אולי נגיד את זה עוד משהו נוסף. אני חושב שאולי המשמעות של הדברים היא שיש יש איזשהו צורך להעביר את ההנהגה בצורה יותר חלקה בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. כדי שהדבר הזה באמת יקרה באופן שבו משיח בן יוסף לא מת. כאילו החלפה יכולה להיעשות כאילו בשתי דרכים, או בצורה טובה ונורמלית, או בצורה שבה אחד צדדים לא מבט, כאילו שני הצדדים נקרא זה לא מבטרים, ואז אי אפשר כאילו לחיות עם, אין שני מלאכים שאתם משתמשים בכתר אחד, נגיד זה בביטוי הזה, ולכן אחד מהם מת. בעיקרון, אם המעבר הזה יקרה בהסכמה ובלי מריבות בין האחים, אז יש לו סיכוי אולי להצליח. כשנוצרת מריבה, אי אפשר, כאילו, אז משהו בזה באמת, בכיפופי ידיים על אחד כאילו צריך לנצח, ואז באמת משיח בן יוסף מת. אני רוצה אולי לאור הדברים האלו, לדבר שוב על, גם דברים שהזכרנו אותם בזמנו בשמואל, על דוד המלך. אם אתם קצת זוכרים, מכירים את הסיפורים של דוד, דוד עובר דרך מאוד מאוד ארוכה בין הרגע שבו שמואל מושך אותו למלך עד שהוא הופך להיות מלך בפועל. הוא עובר דרך ארוכה וקשה שהיא מלאה בבריחות ובניסיונות וניסיונות להרוג אותו, והוא נאלץ כאילו באמת הוא עובר דיברנו על זה שנה שעברה, נכון? שנה שעברה נראה לי בשמואל מה זה? לשנתיים? ומה עשינו שנה שעברה? לא זוכר. נגיד ככה, למה דוד עובר את כל הדרך הזאת? מה כאילו, בעצם מה גורם לו להיות מוכן לעבור את כל הדרך? למה נגיד דוד לא לוקח פשוט קבוצה שנה? הרי יש לו גדוד כבר של חיילים, ויש לו שבט שהוא השבט שלו, שבט יהודה שהם איתו, ומבחינה טריטוריאלית הוא יוכל לתפוס את כל המרחב הדרומי, שגם ככה הוא הסתובב בו והוא בעצם שלט בו. בפועל, אנחנו פוגשים הרי כל מיני סיפורים שקורים במרחב הדרומי, ציקלג ואזור של קרמל ודברים כאלה, סיפורים כאלה שקורים, שהצבא של שאול לא מטפל בהם. ומי שנכנס שם לוואקום זה דוד, מכירים נגיד מהסיפור של נבל הקרמלי, שדוד מגיע לבקש כאילו את דמי השמירה שהוא נותן, ואז הנבל לא מוכן, והעבדים של נבל אומרים לו, זה מי שכל היום שומר עלינו. כאילו זה לא לא המלכות שאומרת לשמור עלינו פה בפריפריה, בסוף יש פה איזשהו גדוד שמסתובב, הוא אחראי והוא שומר עלינו. אז דוד יכל למלוך שם. אבל דוד לאורך כל הדרך מנסה בצורה קיצונית להיות היורש של דוד, של שאול, סליחה, ולא המחליף שלו. האם היה היגיון שדוד יהיה היורש של שאול? היגיון מאוד גדול. למה? למי דוד נשוי? לבת של שאול. בסדר? מי אמור להחליף את שאול? הבן שלו, נכון? איזה בן? יונתן. יונתן אמור להחליף את שאול. אבל יונתן מעדיף את דוד. יונתן בעצמו אומר שהוא אחד הפעמים שדוד בורח, וזה אומר יונתן, אני חושב ככה פסוקים קצרים. ויקום יונתן בן שאול, שמואל א' פרק ג', וילך אל דוד חורשה ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא אחי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה. וגם שאול אבי יודע כן. ויחרטו בשניהם ברית לפני השם וכו'. אם דוד היה נהיה המלך, ויונתן היה נהיה המשנה שלו, יכולה להיות פה העברה הכי חלקה שיכולה להיות בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. שאני אגיד יותר מזה. כאילו, דוד הוא שם, הוא המנהיג הצבאי, העם אוהב אותו, מיכל אוהבת אותו, יונתן אוהב אותו, אבל הסיפור הזה יכול להיות אפילו לקחת צעד אחד קדימה. הרי מה היה קורה בעצם בדור הבא? אחרי שדוד היה נפטר, מה היה קורה? מה אמור היה לקרות? מי אמור להחליף אותו? לא, מי היה אמור באופן עקרוני, ידיעה היה אמור להחליף אותו? זה לא קורה בסוף. רם, אה? הבן שלו, איזה מהבנים? הבן של מי? יש לו כל מיני נשים. בת שבע עוד לא בתכנון שם. אז מי אמור, באופן פשוט מי אמור... של מיכל, זאת אומרת, בסוף מי האישה המרכזית? מיכל, בסדר? למה הבן של מיכל לא מחליף אותו? כי? יודעים למה הבן שלה לא מחליף אותו? כי מיכל בת שאול, לא היה לנדה ליום אותה. זה, הפסוק הזה הוא פסוק אותו מבסד, זה מין נשמע... מה זה? אז יש דיון הזה, האם נולד או לא, אבל באופן פשוט באמת לא היה ליד עד יום מותה. מה זה? סיפור, לא נכנס סיפור של מרב, זה עוד איזה סיפור ואיזה בלגן אחר. שסוף שמואל ב' צריך לסדר אותה, אבל אני אומר בצורה פשוטה, באמת מה שקורה, יש פה פספוס מאוד מאוד גדול. מה שאמור היה לקרות, אני אומר גם, נגיד ככה, גם מצד שאול זה ככה, אז הרחבנו את זה הרבה יותר שלמדנו שמואל, אבל בסוף שאול נענש בזה שלקחו לו את המלוכה, אבל עשו לו את זה כאילו בצורה הכי 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 טובה שכמעט שיכולה להיות. לקחו לו את המלוכה, העבירו אותה לחתן שלו, הבן שלו מעדיף את החתן שלו, והנכד שלו כבר אמור לחזור להיות מלך. כאילו יש לנו את נבואת העצים המפורסמת, ששני העצים, עץ יהודה ועץ אפרים, ניסו אותם לעת, והיו לאחדים בידיך, כאילו באיזשהו מקום היו צריכים, הדבר הזה היה צריך להתקיים אצל דוד ומיכל. בסופו של דבר, באמת למיכל אין ילדים, וזה באמת כאילו זה סיפור שהוא לא רק הסיפור הפרטי הזה של מיכל, רמה הסיפור שמה אחרי שדוד מעלה את הארון והוא מפזז בחולות, כאילו הוא רוקד וזה נראה לו מכובד, והיה שם דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל שנגלה היום לעיני המהות עבדיו כי יגלות נגלות אחד הרקים. הייתי מבקרת אותו, וחזרנו אומרים, איפה אבא שלי שלא היו, מעולם לא ראו את הידיים, כאילו היה משהו הרבה יותר צנוע בשאול. ואמר דוד אל מיכל, לפני השם אשר בחר בי מאביך, מכל ביתו, לצוות אותי נגיד על עם השם, על ישראל, ושיחקתי לפני השם ונקלותי עוד מזאת. האמירה פה היא אמירה מאוד 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 קשה. מה היא אומרת בעצם? זה כאילו באיזשהו מקום, אולי החבל האחרון שעוד קושר את דוד לבית שאול, כאילו נפרם. כשמיכל אומרת לו, מה זה לא... זה לא משלנו הסיפור הזה. אמרנו דוד, אם זה לא משלנו, זה כבר לא חלק מהסיפור. ומה יהיה הפסוק הבא? ומיכל בת שאול לא היה לילד עד יום מותה. כך נגמרת הפרשייה שם. כאילו באמת, זה לא עוד מה, זה לא עונש רק אישי של מיכל שאין לה ילד וכמה זה סיפור עצוב. יש כל מיני עקרות עם סיפורים קשים. זה לא הסיפור, זה לא רק הסיפור הזה. הסיפור הוא גם סיפור הרבה יותר רחב, הרבה יותר כללי. החיבור הזה שבין דוד לבין שאול, בין משיח בן יוסף, משיח בן דוד, באמת הוא נפרם שמה, ונצטרכו לעבור הרבה שנים כדי לאחות אותו מחדש. אצל דוד, הפרימה הזאת מתחילה אצל דוד, היא תגיע לאיזשהו פיצול הרבה יותר גדול בימי הנכד של דוד, בימי רחבעם בן שלמה, שאז מה יקרה? הממלכה תתפצל. מי יפצל את הממלכה? יהיה את רחבעם בן שלמה, מי יהיה מהצד השני? ירובעם בן נבט, שמה הוא? איזה שבט? אפרתי, נכון? נכון, נכון, אני... טוב, לא משנה. אז סליחה, בסדר? שנייה, אני רק אסיים את זה. שבסוף אני אומר שירובעם בן נבט יקום שמה, זה באמת יהיה כאילו הפרידה האחרונה של התהליך הזה שהתחיל עוד אצל... נהיה לי, בסדר, טוב. בוא נסיים רק את הדבר האחרון פה, אני רוצה אולי... אני רוצה כן להגיד אולי משהו קצת קשור אולי גם אלינו. הציונות, הרב קוק מדבר על הציונות החילונית שבנתה ובונה עדיין את הגוף של הלאומיות הישראלית המתחדשת, כל הסיפור הזה, שהיא בחינה של משיח בן יוסף. יש לה באמת תפקיד גדול ויש לה המון המון כוח, אבל כאילו אנחנו יודעים שיש איזשהו חשש שמה יקרה, ככה אומרים חז"ל, שמה יקרה למשיח בן יוסף? שהוא עלול למות, צריך להתפלל עליו. אחת הסיבות אולי, הרב קוק אומר באיגרת קוף ממדל, אני אקרא ככה קטע מתוך האיגרת. ועד הרמה מחומשת בהפקרות ודרכי הגויים, בין זכר לקדושת ישראל באמת, מחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה, המלבישה את החיים, צורה ישראלית מבחוץ, מקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, עומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, לאסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל, כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון. היד התמיעה הזאת תתגבר, אז אין די בער גודל האסון. אבל בהשם בטחתי, שלא ייתן למות רגלנו, וכל חרד לדבר השם, הכל חפץ בישועת עמו וארץ קודשו, יעמוד על דגלנו ונתחיל לייסד בציון פינת יקרת, להחיות את היישוב החדש, על בסיס טהרת האמונה, המחוברת עם ססון החיים, דרישת משאלותיהם הצודקות, והיה השם עמנו, לקומם הריסות עמנו לדור דורים. השאלה שהרב קוק נשאל, זה שאלה שקשורה לחלוקת חלוקת הקהילות, היה דיונים אז, האם להפריד, בעצם נקרא לזה בין דתיים לחילונים, משהו כזה, ואחד מהם שהרב קוק אומר באיגרת, אומר למי שואל אותו, אומר לו, אם אנחנו הדתיים לא נבוא, מה יקרה? אז היד הרמה, אם חומד בהפקרות דרכי גויים, בסוף תהפוך להיות משחית ומפלצת ולשנאת ישראל וארץ ישראל, כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון. זאת אומרת, הרב קוק אומר את זה כבר אז. אנחנו הרבה פעמים רגילים לדבר על הרב קוק כאילו כמי שרק ראה את, כאילו, את החלקים הטובים. זאת אומרת, בסוף הוא, יש לו גם הרבה אמירות יותר חריפות על הדברים האלו. אני אגיד את זה אולי משהו ש... אולי קצת רלוונטי, נראה לי, ככה קצת בהקשרים שלנו היום. אנחנו בדרך כלל לא עושים ככה, אבל כאילו אני אומר, בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, שיש מצד אחד יש גל טרור מאוד גדול, שמרים ראש מצד אחד, ויש מחלוקות פנימיות די גדולות מהצד השני, כל הסיפור של מערכת המשפט שעומדת עכשיו ככה ברקע. ככה אני מרגיש וחושב ש... כאילו יש מקום גדול להתפלל, מה שנקרא, על משיח בן יוסף, שלא ימות. בהרבה מובנים, ככה נראה לי, כמו אני אומר בצורה, כאילו ברמה האישית, לא איזה משהו כזה, יש איזושהי בחינה שכאילו, אנחנו צריכים להתפלל שהמעבר הזה יהיה יותר חלק, אני חושב. כאילו שהיכולת להכניס רוח בתוך המרחב הפיזי והלאומי, יעשה בצורה שהיא יותר מחוברת ויותר קשורה. עכשיו, איך עושים את זה? אני לא יודע. אני לא מספיק את זה, כאילו זה לא... האם זה אומר עכשיו שצריך לוותר על דברים שהאדם מאמין בו כדי שזה יקרה? או שצריך להפך, אולי צריך להגיד אמירות הרבה יותר כאילו אמיתיות ונוקבות ואז יותר כאילו, אני לא יודע להגיד באמת. אבל אני מרגיש שיש משהו במתח הזה היום שהוא קצת עומד פה ברקע, כאילו. אני אומר, אני יכול גם לשמוע אנשים שמדברים על... נגיד המאבק היום, נגיד ככה, אפילו המאבק היום על מערכת המשפט, למה הוא כל כך משמעותי? הרי מה בעצם הרפורמה רוצה לעשות בגדול, על רגל אחת? רפורמה המשפט יודעים קצת? לתת כוח לממשלה, נגיד, נכון? להחליט מי יהיו השופטים. למה זה כל כך, למה זה מחלוקת שכאילו ניתה בין הימין לשמאל? הרי באופן עקרוני, נגיד איך הייתה הממשלה הקודמת, אם הממשלה הקודמת הייתה צריכה לבחור שופטים, זה הימין, זה השמאל, זה משהו כזה זה. אם בסוף הסיפור הוא שזה איזשהו משחק דמוקרטי, שכל פעם מי שבשלטון יכול לבחור, אז למה לא, כאילו, למה זה כזה, כאילו, נגיד, או שזה מסוכן וגם הימין אמור להגיד לא, כי כשהשמאל יעלה, או שזה לא מסוכן ואז גם השמאל אמור לזרום עם זה, נכון? אז למה זה ככה? אז אפשר להגיד בצורה פשוטה, פשוט עכשיו הימין בשלטון, לכן זה מטריד את מי שנמצא לא בשלטון. אבל נהיה לי בצורה קצת יותר, סתם, טיפה יותר, הסתכלות טיפה יותר עמוקה, לא משהו רוחני, פשוט כאילו הסתכלות על המציאות. מה שקורה היום במדינת ישראל, שדמוגרפית, עם השנים, יש יותר דתיים וימנים. כי הם יולדים יותר ילדים, אני מכיר פעם שככה בשם אורי אורבך, שהוא היה אומר, שאמא דתייה יולדת בממוצע יותר חילוני מאמא חילוניה, ככה פעם אמר. אז בסוף אני אומר כאילו יש איזושהי הבנה בחלק מהמקומות שבצורה דמוקרטית העסק לא יעבוד. כי הימין גדל, כאילו הציבור הדתי נקרא לזה, גדל דמוגרפית, והשיטה, ככל שאתה מסתכל למטה יותר בפירמידה, נגיד אצל ילדים, אז ההבדלים יותר גדולים. כאילו כבר האחוזים הולכים ונהיים יותר גדולים. אז השיטה היחידה כאילו לשלוט במדינה היא לא תהיה דרך הכנסת, אלא דרך כלים חיצוניים כמו מערכת המשפט. ויש פה, נראה לי, אני מרגיש ככה שיש כאילו גם אנשים שאני פוגש סביבי ויש איזושהי, לפעמים, לפחות חלק מהאנשים, נגיד בטח, נגיד בשמאל החילוני, קלאסי, לא משנה, כל אחד כאילו, תמיד זה יותר מורכב מאשר לדבר על ימין ושמאל דתיים חילוניים, אבל נגיד בצורה כזאת פשוטה, יש איזושהי תחושה אצל חלק מהאנשים שכאילו קצת עולמם חרב כזה, כאילו כל מה שמאמינים בו מתמוסס וזה וזה, ויש בזה קצת איזושהי בחינה, נראה לי, של כאילו של מות הסיפור, כאילו. ואני חושב שאנחנו צריכים לנסות להשתדל שזה יקרה לא בצורה שבה הורגים את אחד הצדדים. עכשיו, זה מאוד מורכב, כי בוא נגיד ככה, זה לא שהמשחק הזה הוא כאילו, בוא נהיה סובלניים, בוא תעקוף אותי בתור למכולת. בסדר, אם אני סובלני להתייחסות, לבחירה, איך להתנהל, נגיד, במרחבים הביטחוניים שלנו, אז יכולים להרג לי אנשים. זאת אומרת, אנחנו בשבוע אחרי הרצח הזה בחווארה, זה משהו, אני חושב, התחילו על משפחה שנהרגים לו שני ילדים, זה אירוע שבאמת לא ניתן להכלה, כאילו. זה צד אחד. כאילו, שאתה לא תמיד יכול, לא תמיד יש לך את המשך הזמן הזה והאוויר וזה, להגיד, טוב, אז בוא נשמע, כאילו, זה לא שאנחנו משחקים עכשיו, כאילו, זה לא משחק כדורגל, שאני היום הפסדתי, מחר אתה מפסיד, זה באמת סיפור הרבה יותר מורכב, אבל אני חושב שמשהו אולי, כאילו, באמת משהו בפן הפנימי שלנו, כאילו, לנסות, כאילו, לראות איך כן עוצרים את החיבורים. הרב קוק אומר ככה בהספד שמה, על כן ראוי לנו לשים אל לב, להשתדל לנטיית ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה. לשמוח בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומריים המפעם בכלל באומה, זאת אומרת מצד אחד לשמוח בכוחות חיים האלה שמתעוררים בעם ישראל, לדעת שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל. זאת אומרת, הפיתוח הפיזי שלנו הוא לא התכלית. כי מכשר הגון, כשיגודל על פי דרכו, וכשאינו מתנהל למטרת ההכנעה לצד הרוחני והשאיפה אליו, ולא ערכו נחשב כערך מלכות אפרים שנעשו, הוגע בלי הפוכה, מפני שעזבו מקור מים חמים. זאת אומרת, באמת, כאילו יש משהו במלכות אפרים, זה אחד המלכות ישראל, מה שהתגלגל בהמשך, שלא שורד בסוף, כי הוא לא מבין את התפקיד שלו ביחס לסיפור השני. ועלינו להשתדל על התרבות אור הדעת ויראת השם במעלה רמה, כדי שיוכל לכבוש ביותר כוח חיים אדיר ולהיבנות ממנו. זאת אומרת, אם אני אגיד מה שאנחנו קוראים במילים יותר פשוטות, את יכולת שאחד מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה לנסות לחזק את המקומות שבהם אנחנו באמת מאמינים, ולהפוך אותם להיות יותר אמיתיים, כל שיותר אמיתיים, אולי גם יהיו יותר קונים. זהו, נעצור עם זה פה. זה קצת ככה טיפה על המשכן, על המשכן בשילו. התחלנו מזה שהמשכן נמצא בשילו, אולי הוא מבטא את משיח בן יוסף, את החורבן שלו בסופו של דבר, שבעזרת השם, תחברו המשיחים, גם היום. אהב טוב.